כבוד גדול הניק לנו כבוד תורתו ראשון לציון ראש רבנים בישראל לכבד אותנו עם ביקור עם ישיבה רבנים במשך היום ועכשיו בשיעור תורני. כשחשבתי היום איך לתאר את כבוד תורתו, חשבתי יש מדרש שקרני הודו של משה רבינו, הקדוש ברוך הוא נתן לו את קרני הודו על ידי הדיו שנשאר בקולמוסו. זה המשל, שהשאיר דיו בקולמוסו. אומר בית השנים, איך מסבירים שהשאיר דיו בקולמוסו, ואז מזה יצא זיו הודו של משה רבינו. אני ראיתי בספרו של יסוח את היכתל, זה המשנת שכיר, מחבר של אמא בנים שמחה. אז הוא הסביר לנו שיש גישה, יש מבט איך להעביר את התורה. יש גישה של כל פוסק איך להבין ואיך לפסוק ואיך להעביר. הגישה, המבט, זה אפשר לכתוב. זה צריך להיות הפיקחות והעדינות והנשמתו של כל פוסק וכל רב. זה המשל, הדיו שישיר בקולמוסו, אי אפשר לכתוב. אבל מזה באת זיו הודו וזיו וקנין וקרני הודו של משה רבינו. הרבה הנכבד שלנו, ברוך השם, לדור שלנו שזכינו, שיש פוסק, ויש מורה דרך, ויש מגיד שיעור, שקדוש ברוך הוא בירך אותו, לא רק עם תורתו של משה רבינו, אלא גם את חוכמתו של שלום המלך. ברוך השם, זכינו הדור לראות את, לא רק את התורה, שהיא רחבה, התורה שהיא עמוק, שיש לה, כבוד ראשון לציון. אבל קרני הודו, הזיו איכונין שלו, הדרך שהוא מציג את תורתו והבנתו של צורכי הדור, זה בא מהדיו שהשאיר הקדוש ברוך הוא בקולמוס. כבוד גדול יש לנו להציג את כבוד תורתו. אנחנו מודים למר יוסף אברמי ורעייתו שביקשו שהשיעור יהיה לעילוי נשמת הוריהם שמואל בן אלעזר, יפה בת יוסף, משה אהרון בן אברהם הלוי, חיה אסתר בת אליעזר הלוי. אנחנו מאוד מודים ואנחנו מאוד מתחבים על ההזדמנות לשמוע
ברשות מורי ורבותיי, קהל קדוש, כבוד התלמידי חכמים, גבאים, ובראשנו מעלת הרב מרדי עטרה, שהוא מחשובי ראשי הישיבה הגדולה, ישיבה שהיא מקימה והקימה תלמידים הרבה, כפי ששמעתי כבר מאחד מתלמידיו, הרב שבתאי, שלמד עשו 5 שנים, איך שנהנים ממנו עצה ותושיה, נהנים מלימוד תורתו, נהנים מעצתו, מהדרכתו בעבודת השם. אשרי הקהל שזוכה לרב גדול כזה. השם יגדיל תורתכם וירבה חוכמתכם, אמן יהי רצון. בקשתי לדבר על העניין של הר הבית, של הכותל המערבי, שזה שריד מקדשנו. חרב המקדש ובטלה עבודה, ואין לנו לא כהן שיחפר ולא מזבח כפרה, לא מנורה ולא כתורת, לא שולחן ולא בדים, אבל יש לנו את התורה ואין לנו שיעור אחר רק התורה הזאת. והשם השאיר לנו הכותל הזה, הנה זה עומד אחר כותלנו. ואמרו חכמים שלא זזה ממנו שכינה לעולם. אנחנו רואים אותו, ראיתם אותו, זכרתם, זוכרים את מה שאנחנו חסרים. ויש שאלות רבות. התבקשתי לפני כהרבה שנים, אולי 9 שנים, לפסוק בעניין שעמד על הפרק 10 שנים, שיש אבנים בכותל שיש בהם התפוררות. מתחיל איזה ריקבון באבנים, ולפעמים מתפוררים ועלולים להתקלקל, והיו צריכים לעבוד, לתקן אותם. א', איך עולים על הכותל, מה מותר ומה אסור, למי מותר ולמי אסור, וב', איך מתקנים. לפעמים בשביל לתקן צריך להוריד, צריך לשבור, להוריד כדי להגיע למקום הבריא ולהוסיף עליו. וודאי שאסור לנתץ, שאלה מתי, וכן על זה הדרך. אבל ראשית חוכמה, מהו הכותל? למה הוא שימש? כשבית המקדש היה קיים, וגם היום, איכן הוא עומד? וכמו כל דבר, גם הכותל שנוי במחלוקת. גם על הכותל יש מחלוקת. המחלוקת היא פשוטה. האם הכותל המערבי הוא חומה של העזרה, או הכותל המערבי הוא חומת הר הבית? זה הבדל גדול ועצום. רק כדי לתת דוגמה, המשנה בכלים אומרת שאסור להיכנס להר הבית כשהוא תמה. אסור לנידה, אסור ליולדת, אסור לזבים וזבות. ואמרו הפוסקים גם בעל קרי, אסור לו להיכנס להר הבית. הגמרא ברכות אומרת שלא ייכנס להר הבית במקלו ומנעלו ובתרמילו ופונדתו ולא ירוק, וכן וכן וכן. יש הלכות. יש דיני טומאה וטהרה שנוגעים להר הבית, ויש דינים של מורה מקדש שנוגעים להר הבית. השאלה היא כך, הרחבה שלפני הכותל, שבה אנחנו עומדים יום יום ומתפללים לפני השם, מה נקראת הרחבה הזאת? אם נאמר שהכותל המערבי הוא חומה של העזרה, נמצא שהרחבה הזאת היא הר הבית. ואז יש לנו בעיות חמורות. אבל אם נאמר שהכותל המערבי הוא חומת הר הבית, נמצא שהרחבה שלפני הכותל היא לא הר הבית. זה מחוץ להר הבית, ואז גם טמאים יכולים ללכת שם. זה הבדל גדול. הרדב"ז, רבנו דוד בן זמרה, שהוא היה קדמון, הוא היה בדורו של מרן יותר גדול, יותר מבוגר ממרן, בעל השולחן ערוך. הרדב"ז בתשובה כותב שהכותל הוא חומת העזרה. ולפי זה אסור לנו להתאמות, אסור לתמים להיכנס, אסור... אמרו הפוסקים אפילו בתולות להיכנסו, כי לא טבלו לנידתם. היום בימינו שאין, לא אוכלים בטהרה, אז גם הבתולות לא טובלות. אז אסור להם, וגם נשים נשואות כשהן בזמן טומאה או לידה, אסור להם להיכנס, וגם האנשים, אם הם טמאים, טומאת מת, טומאת גרי, שהרבה טומאה אסור להם להיכנס, טומאת מת ישמתם. זה שאלות כבדות משקל. יש הלכה למשל, שידועה, יש לה בסיס בגמרות, בסוטה ובתמיד ובעוד מקומות, שאסור לבנות דבר של עץ בבית המקדש. לא תיטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך. זה לאו דאורייתא לנטוע עץ על יד המזבח. ומי שנוטע לוקה. ולא רק על יד המזבח, אלא בכל העזרות שבית המקדש. ויש איסור דרבנן, כך מדוקדק בלשון הרמב״ם, בהלכות בית הבחירה, יש שמה לשון שמשמע שגם לבנות דבר מעץ, יש בו איסור דרבנן. רבנן עשו הרחקה. האיסור של תורה זה נטיעת עץ. הקמת בניין זה איסור דרבנן. ויש שאלה, האם גם הר הבית בכלל האיסור הזה? אז הנה יש לנו עוד נפקא מינה. או שהאיסור הזה הוא רק בעזרות. דהיינו, מעזרת ישראל ולפנים, משער ניקנור ולפנים. זה מחלוקת גם כן. הרב"ד על הרמב״ם, נדמה לי בהלכה ו', פרק א', הוא כותב, הוא מבין ברמב״ם, ככה עולה מדבריו, שהרמב״ם אוסר אפילו בהר הבית. לא רק בתוך העזרות, אלא גם בהר הבית הוא אוסר לנטוע, זה בוודאי, אלא גם להקים מבנה. והוא מקשה עליו, על הרמב״ם, לפי הבנתו זאת של הרמב״ם. אז איך כתוב במסכת סוכה שהיו עושים בשמחת השבה, היו מקיפים את העזרה בגזוז תראות, יש משמה של עץ. איך היו עושים את זה? הרי אם זה לפני העזרה, זה הר הבית. אז זה לא בתוך העזרה, אבל זה הר הבית. אם תגיד שבהר הבית מותר, כי אין בו איסור של עץ, הוא לא בכלל העזרות, אז זה מובן. על כן עשו גזוז תראות. אבל אם נגיד שגם הר הבית בכלל האיסור, אז איך עשו הגזוז תראות? אותו דבר הוא שואל מלשכת העץ, לשכתו של כהן גדול, איך עושים אותה? אותו דבר כתוב שמקים שם בימה בהר הבית, זה מעץ, איך מותר? ככה הוא מקשה הרב"ז. הרב"ד. ומכוח זה הוא חולק על הרמב"ם, והוא סובר שכל האיסור של עץ והקמת עץ זה רק בעזרות, מן העזרות לפנים, לא בהר הבית. אבל בהלכות עבודה זרה, הרב"ד עצמו כותב שהאיסור שייך גם על הר הבית, והוא חוזר על הקושיות האלה ומתרץ אותן. אומר באמת אסור לעשות, אבל רק דבר קבוע אסור לעשות. אבל אלה הדברים, הגזוסטראות, זה לא היה קבוע, בימה לא הייתה קבועה, הייתה ניידת, ולשכת העץ, שומעים שזה רק, זה שמה, נקראת ככה לשכת העץ, לא שהייתה עכשיו, באמת בנויה מאבנים. וכבר העירו על זה מרן בכסף משנה שיש סתירה, והעיר על זה המרכבת המשנה, ועוד רבים, המים חיים, ועוד רבים דיברו בשאלה הזאת, מה פשר הדבר ומה דעתו של הרבד. יש בזה דעות רבות ופלפולים רבים בהלכה, בעניין הזה של מעמדו של הרבית כלפי הדברים האלה. אותו דבר גם כן יש הלכה שם ברמב"ם בית הבחירה, שאסור שאת האבנים של המזבח בונים מאבנים שלמות ולא יהיה בהם פגם אפילו כחוט השערה, בודקים אותם, כותב הרמב"ם, כמו שבודקים סכין של שחיטה, שלא יהיה בהם שום פגם. זה דבר נורא. ואבני ההיכל הם לא צריכים להיות שלמות, אלא היו מסטטים אותם מבחוץ ומכניסים אותם שלמות, לא מסטטים שם. כתוב שאסור לסטט אותם גם בהר הבית. יש תשובה של הגאון רבי משה פיינשטיין עליו השלום, שהוא רוצה לומר שמזה שאסור לסטט את האבנים בהר הבית, זאת אומרת שמחשיבים את הר הבית כמו העזרות. הוא פלפל בזה מאוד כדרכו בקודש, והוא מצא דקדוק שבדיני העצים כתוב עזרה, כל העזרה, אבל בדיני האבנים שצריכים להיות שלמות כתוב עזרות. מזה הוא רוצה לומר, עזרות זה כולל גם את הר הבית. אחרת אומר, מה זה עזרות? לשון רבים. הלו עזרה אחת יש. מה זה עזרות? אלא ודאי זה כולל את הר הבית. ובעצמו מתעורר על שאלה, מה זאת אומרת אין עזרות? יש עזרת נשים, יש עזרת ישראל, יש עזרת כהנים. אז זה עזרות. אומר לו, היות והם חלוקים רק בשם, אין ביניהם שערים, אין ביניהם הפרדות, על כן זה הכל נקרא עזרה אחת. ואם כתוב עזרות, זה כולל את הר הבית. אני אחר המחילה מהדר גאונו של הגאון הדור רבי משה פיינשטיין עליו השלום, דחיתי דיברות קודשו, זה דבר קשה לאומר. לומר שעזרות זה כולל הר הבית, איפה שמענו ואיפה ראינו שהלשון עזרה או עזרות יכלול הר הבית? תמיד ידענו יש הר הבית ויש עזרות. גם הטענה שאומר שהם לא חלוקים, מחילה רבה מכבודו של פיינשטיין, יש, אמנם אין שערים, הרמב״ם כותב בהלכת אדווה, אומר שבית המקדש לא היה בנוי ביושר, אלא על ההר. ואז הוא מתאר, אומר, הולכים, מתחילים בכניסה, והולכים עד שמגיעים לעזרה, ויש שמה, יש מקומות שיש 15 מדרגות, שכל מדרגה חצי אמה בין עזרה, ויש מקומות רק 3 מדרגות. אבל בין כל עזרה לעזרה יש כמה מדרגות, מעלות הוא קורא לזה, זה מדרגות, מעלות. המעלות האלה, כי זה גם המבנה של ההר, הר הבית, שעליו בנו את המקדש, כדי שיהיה מבנה שעושים מדרגות ונותנים עזרה ישרה. גם היום הבנאים כך עושים, כשבונים בית במקום שהוא משופע על הר, אז מצד, בתוך הבית אתה רואה בניין טוב, אבל המדרגות מכאן ומכאן נותנים את ההשוואה, את האיזון. ושם הוא מתאר באורך כמה מדרגות, כמה מעלות וכמה אורך כל מעלה. ובין כל עזרה ועזרה יש מעלות. האם זה לא מספיק שיקראו כל אחד בשמה? גם השם מחלק. עזרת ישראל, עזרת... חלוקים גם בשמם, זה עזרת ישראל, זה עזרת נשים, זה עזרת כהנים, השמות מחולקים. וגם המקום מחולק, הוא מופרד בכמה וכמה מעלות. גם בגובה, גם המדרגות, בפועל צריך לרדת ולעלות כדי לעבור מעזרה לעזרה. ויתרה מזו, ברמב״ם כתוב עוד, שיש גבולים בין עזרה לעזרה. משמע שזה דברים, זה כמו סימנים ברורים שאדם מבחין, כי יש הלכות, גם הלכות שלהם שונות. לא מה שמותר כאן, מותר כאן. אז אם הרמב״ם כותב עזרות, אז אנחנו נגיד שכל העזרות זה עזרה אחת, ונכלול פתאום את הר הבית. מה קרה? הוכחתי גם שהחר המחילה שאי אפשר לומר כמו, לא רק בסברה. מרן בכסף משנה כותב בהלכה י' שם כתוב על המילה עזרות, הוא הביא את הלכת אתמב גם בהלכה י' לגבי האבנים כתוב עזרות, ומרן אומר כמו שכתב הרמב״ם בהלכה ח', שם בהלכה ח' מדבר על עזרה, משמע שזה אותו דין, הוא משווה את הדין של העץ לדין של האבנים. הוא אומר כמו שכתוב, כמו שפירש הרמב״ם בפירוש. זאת אומרת, הוא לא נתן מקום לעשות חילוק בין דינם של האבנים לבין דינם של העצים. אחר כך, אחרי העיון, אמרתי, יכול להיות שהרב צודק בעצם הדין שאסור לסטט את האבנים בפרט הזה לבד בתוך הר הבית, מצאתי סימוכין לזה. אבל זה לא דין באבנים. זה לא שהאבנים של הר הבית צריכים להיות כמו האבנים של ההיכל ושל העזרה, לא. אלא זה דין בהר הבית, זה לגמרי מדין אחר. תודה רבה. זה לגמרי דין אחר, מצד אחר לגמרי. זה דין מצד מורה מקדש. כמו שאסור להיכנס להר הבית באבנו, בנעלו, בתרמילו, בפונדתו, גם אסור לסטט, אסור לסויית שם לעשות עבודה של סיטוט. הר הבית הוא לא מקום שעושים בו עבודות כאלה. אז זה לא מצד שהאבנים של הר הבית צריכים להיות כמו אבני ההיכל והעזרות, אחר המחילה מהדר גאונו של רב פיינשטיין, זה לא זה. זה דין בקדושת הר הבית שלא עושים שם עבודות. העבודות האלה עושים בחוץ. תעשה אותם בחוץ, תסטט את האבנים, ואחר כך תיכנס בפנים ותבנה אותם. כך שגם מדברי הכסף משנה וגם מה שהוא דחה את השמות ושזה לא חלוקות אי אפשר לומר, וגם עצם הדין שונה לגמרי. אבל על כל פנים, אנחנו, הערכתי בזה מאוד בתשובה בפרטים האלה, יש בהם עריכות, אבל אני רוצה לגשת לדברים, וזה לא מעשי בימינו עד שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, אז אני אעמוד על הדברים שיש לנו בהם, על המעשה במה שהתחלתי קודם. מה מותר ומה אסור בהר הבית, אבל יותר נכון מה מותר ומה אסור ברחבה שלפני הכותל המערבי. וזה נפקא מינה, מהו הכותל המערבי? אז אמרנו שהרדב"ז אומר שהכותל המערבי הוא חומת העזרה. הוא כותב שם, אומר, המידה שלו, הרי העזרה, הרוחב שלה יקוף למד ה' אמות. אז הוא אומר, גם זה מתאים. כן, על זה הדרך. והוא מסביר איך שזה גם הכותל הדרומי, אומר, גם כן חומה של העזרה. לפי זה צריך להיות שאיפה שאנחנו הולכים היום צריכים להפסיק ללכת. רק מי שטהר וטבל וצריך להוריד נעליים, וגם נשים צריכות להיזהר רק בטהרה, וכן, ואסור לדבר שם, שזה מעלות, ואסור להיכנס עם מעילו, עם הפונדתו ועם מקלו, כל מיני דברים צריך לעשות מגבלות. יש עוד כמה גדולים שסברו כך. בבית הרדב"ז, לא הרדב"ז, זה דיברנו הרדב"ז. בבית הרדב"ז, רבי יצחק דוד בן זמרה, שהיה האחרון, הוא היה בצפת, גם הרדב"ז היה בצפת בסוף ימיו, אבל הרדב"ז הוא היה בשתי דורות לפנינו, היה בזמנו של הרב קוק, עליו השלום, הוא היה בר פלוגתא בעניין היתר מכירה של השביעית, הוא היה מחמיר. הוא גם דיבר בהלכה הזאת, והוא אומר שהיה להם שם אברך ובחור תמיד חכם בצפת שקראו לו, תכף אני אזכור את שמו, שהוא אומר עליו, הרדב"ז כותב עליו, שהוא אדם, אומר לשון, אומר הכי מובחר בכל תבל בעניין הלכות של מדידת המקדש ודיני הר הבית. הוא אומר, הוא הכי בקי בחוכמה הזאת יותר מכל אדם אחר. והוא העלה גם כן שהכותל, לפי הבחינה שהוא עשה, הכותל הוא חומת עזרה. ככה הוא גם כן העלה. והרדב"ז דן לפי זה שאסור להיכנס, אחר כך הוא אומר, שזה פלא, אומר, פלא גדול, איך אנחנו יכולים לפסוק כך, אחרי שראינו גדולי עולם, שהם כמלאכי השרת, כך כותב, שנכנסים ועומדים על יד הכותל, עם נעליהם, ונכנסים ונוגעים, איך יכול להיות? אומר, ואני לא רוצה להכריע בזה, מאחר וזה מומחי גדול, ויש כנגד זה המנהג, הוא אומר, אני לא יכול להכניס ראשי, אין לו כולל לו זמן ללמוד את כל הסוגיה. וככה יש בין הפוסקים מבוכה גדולה איך להתייחס למקום הזה, לרחבה הזאת של הכותל. אני יודע ששמעתי ממורי ורבי, רבי שרגע פייבל שטיינברג, עליו השלום, שהיה תלמידו ויד ימינו של החזון איש, ממש האדם הכי קרוב אליו, הוא אמר כשהחזון איש הגיע ליד הכותל, הוא עמד מרחוק קצת. הוא לא נכנס עד הכותל ממש. כשבא להתפלל, הוא עמד קצת מרחוק. ומספרים על הרב בריסק, עליו השלום, שהיה עומד לגמרי רחוק מחוץ לרחבה של הכותל. את הרב בריסק אפשר להבין, כנראה הוא סובר כמו הרדב"ז, כמו שאמר אותו רב שהביא אותו רדב"ז, שהכותל הוא חומת העזרה, ואם הוא חומת העזרה, אז כל הרחבה הזאת היא הר הבית. אם זה הר הבית, הוא לא רוצה להיכנס. הוא עומד רחוק מחוץ לרחבה הזאת, באופן שבוודאי לא מגיע, אבל החזון איש לא מובן. אם הוא סובר שזה נקרא הר הבית, אז הוא צריך להיכנס בכלל. ואם הוא סובר שזה לא הר הבית, למה לא נכנס עד הכותל? צריך להבין את הדברים. יש עוד תשובה אחרת של הרדב"ז, שהוא הלך בירר על אבן השתייה. הרי הארון בבית ראשון, כלומר הגמרא, היה עומד על אבן השתייה. ועל זה שם היו מזים, אחת למעלה ושבע למטה, מכל סדר העבודה, ביום הכיפורים היה שם בין הבדים של הארון. כמו שאנחנו אומרים כל יום באיזו מקומה של זבחים, פר ושעיר של יום הכיפורים, שחיטתן בצפון, וקיבול דמה וחיטתן דמה טעון, אז זה היה על בין הבדים, ועל הפרוכת והמזבח הזהב. על בין הבדים זה בין בדי הארון. שבהם נושאים את הארון, ביניהם הוא הם הזה. אומרת שם הגמרא ביומה, בבית שני שהארון לא היה שם, איפה היו מזים? אבן אחת הייתה מימות הנביאים, ושתייה שמה, ועליה היום הזה. וגובה שלוש אצבעות מן הארץ. ואמרו חכמים, למה נקרא שמה אבן השתייה? שממנה הושתת העולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, את הכדור הזה, הוא ברא אבן אחת ואמר לה, ארחיבי מקום ההולך, והתרחבה עד שאמר לה, די, והפסיקה. עד איפה שהוא רצה והפסיק אותה. שזה אומרים, יעקב אמר לבנה, וגם אנחנו מתפללים, ואומרים, אל שדי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. מה זה אמר לעולמו די? שהעולם היה מתרחב לפי הוראתו התברך, עד שאמר לו די, ואז הוא הפסיק. הכל במאמרו, שבמאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבעם. בערבית ככה כותב הרדב"ז, ושמעתי שגם היום הערבים ככה קוראים לה דקרה, האבן הזו. יש להם שם, אנחנו קוראים לה אבן השתייה, יש להם שם. הוא שלח את הערבים, הרדב"ז, בזמנו לבדוק, הוא לא רצה להיכנס להר הבית, שלח את הערבים לבדוק מה עם האבן הזאת. אז אמרו לו, זה השם שאתה, מה גובה? אמרו לו שהגובה שלה שלוש אמות, כגובה האדם, יותר משלוש אמות. נתנו לו את כל הסימנים לפי המקום, והסימנים נמצאת תחת כיפת הזהב, מה שהם קוראים כיפת הזהב. זה אבן השתייה, התברר לו ברור. רק נשאר לו מכל החקירות שעשה הרדב"ז, עלה שם לפני קרוב ל-500 שנה, התברר לו שאכן זוהי אבן השתייה. רק נשארה לו שאלה אחת, במשנה כתוב שלוש אצבעות, איך עכשיו נהיו? שלוש אמות, מה קרה? ואז הוא חקר גם על זה, ואמרו לו שהמלכים הקדמונים היו רוצים להרוס את הכל, ואמרו להרוס, לחפור כדי לעקור את הכל. אבל לא הצליחו ועזבו את זה. אז מזה התגלתה האבן, כאילו גילו אותה יותר. ויש שאמרו לו שהם חיפשו את ארון התורה שנעלם שם. בזמן החורבן של בית ראשון, כשהארון נבלע במקומו, הם שמעו מהדבר הזה, והיו מחטטים להגיע. יש שמועות שעד שהם נענשו, וכל אלה שניסו להמשיך, קיבלו עונשם במיטה ודברים אחרים, אז הפסיקו. אבל הוא מעלה בתשובה שלו, שזוהי אבן השתייה. אמרתי, לפי זה יובן הפסוק, זכור השם, אנחנו אומרים את זה בתשעה באב, ואומרים את זה כל יום בתיקון חצות, זכור השם לבני אדום, האומרים ערו ערו עד היסוד בה. אומר רש"י, מה זה זכור השם לבני אדום? הם החריבו, האומרים, למי הם אומרים? אומר, היו אומרים לבבליים. בני אדום אומרים, ערו ערו. רש"י אומר, מה זה ערו ערו? תהרסו, תשחיתו. רצו להרוס את הכל. ערו זה גם לשון גילוי. ערו גם בלשון ערבי וגם בעברית זה גם כן לשון גילוי. ומצאתי באבן עזרא שאומר תגלו, ערו תגלו, וגם בהרשיך הקדוש יש משמעות לזה. אז ממילא הם אמרו תגלו, תגלו, תחפרו, אולי תגלו. ככה הסברתי. עד היסוד, הגיעו ליסוד ולא יכלו עוד. עד שנהייתה האבן שהייתה שלוש אצבעות, הגיעה לדרגה שעד היום עומדת על שלוש אמות ויותר. אחרי מלחמת ששת הימים, שוב התעוררה השאלה בכל תוקפה, מה הדין של רחבת הכותל? מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף עשה דבר חכם ונפלא מאוד. וביקש מהערבים שם שימדדו לו כמה יש. עכשיו שיש לנו תשובת הרדב"ז, שהאבן השתייה הזאת היא האבן שיש היום, שימדדו כמה יש משם עד הכותל המערבי. מדדו ואמרו לו שיש יש 160 או 130 מטר. מדדו במידה. 130 או 150, זה אני חושב אולי 150 אמה. מצב יותר מזה אפילו. אומרים ככה, עכשיו בוודאי נפתרה הבעיה. בוודאי שהכותל הוא לא חומת העזרה, אלא חומת הר הבית. כי כל מאז בין השתייה עד סוף העזרה אין יותר מ-48 אמות. לפי כל המדידות שכתוב במסכת מידות וברמב״ם, זה 48, שומרים אולי עוד איזה 10 אמות, אבל לא, ודאי שאין 150. ה-150 אמה או 150 מטר, אולי אני לא זוכר את המספר, זה כבר בוודאי כולל גם את הר הבית, אין ברירה. מוכרחים לומר שזה גם כולל את הר הבית. נמצא שהרחבה שלפני הכותל היא לא הר הבית. זה מחוץ להר הבית. אם זה מחוץ להר הבית, יכולים להיכנס. רגיל. אז זה פתר את הבעיה בצורה הוכחה הכי ברורה שיכולה להיות. המידה הזאת שמדדו אחרי שישנו תשובת הרדב"ז עצמו, שאכן זוהי אבן השתייה, ככה הוא פסק ואין חולק בזה, ומדדו משם עד הכותל עצמו, המידה הזאת מלמדת לכל הדעות שזה לא יכול להיות רק עזרות, ממילא גם הר הבית נכלל שם ואין שום בעיה. בפעם הראשונה שנכנסתי למערות הכותל, אני מצאתי עוד שתי ראיות לחזק את הדין, כי באמת ההוכחה הזאת לא צריכה שום חיזוק. היא הוכחה ברורה ואין עליה תשובה. אבל עם כל זאת, היום הכותל הוא גדול מאוד. רוחבו, שאלתי את המומחים, אמרו לי, 488. עשיתי סימן, פתח. פתח אליהו הנביא זכור לטוב, פתח זה 488 מטר הרוחב של הכותל. העזרה יש בה 135 שמה, 488 מטר, זה צריך להכפיל ויותר של אמות, זה כמעט 1,000 אמה. זה לא יכול להיות לעולם שזה הרוחב של העזרות, אין דבר כזה, זה כבר מוגזם. מוכרחים לומר שהר הבית רוחבו היה גדול, וזה מקיף את כל הרוחב של הר הבית, אז זה מובן. וזה רואים היום, איך שהכותל זה אותו כותל. היום גם הגיעו בחפירות שרואים את השורש של הכותל. גם שם היינו וראינו, היום זה דברים ברורים. הרוחב הגדול הזה, כמו שהרב, על פי המידות מבין השתייה עד הכותל זה לאורך, אנחנו רואים לרוחב אותו דבר. עוד דבר מצאנו בכותל, שאבן אחת כמעט מול בית המקדש, מול המקום של המקדש, אבן אחת מהצד החיצוני היא לא מסוטטת. עדיין צריכה סיטוט, לא גמרו אותה, והיא בנויה בתוך הכותל. החוקרים אומרים שמזה מוכח שאת האבנים האלה סיטטו שם במקום, ואת זאת לא הספיקו. אולי סיטטו כמו שהם אומרים, אולי לא, אבל לפחות חלק ודאי מוכרחים לומר שכן. איך הגיעה שם למטה, אי אפשר לומר עכשיו הכניסו אותה, ישמע עליה 30 שורות של אבנים, אף אחד לא יכול, לא הלך להפיל את הכותל כדי להכניס אותה. והאבן הזאת לא מסוטטת, ראיתי, בעיניי ראיתי אותה. אז מזה גם כן אני מוכיח שהכותל הוא חומת הרבית, לא חומת עזרה. איך מוכיח? מפני שאם זה חומת העזרה, אז הצד החיצוני זה הרבית, איך מותר לסטט? הרי אמרנו, אסור לסטט שם. אבל איך הם מסטטים אותם? הם צריכים לסטט בחוץ? ואחר כך להביא. אבל אם כדברנו, שהכותל הזה הוא החומה של הר הבית, אז מה שמחוץ לכותל זה לא הר הבית. אם זה לא הר הבית, מותר שם, יכולים לבנות אותה ולסטט. יש בגמרא פסחים פחית ועוד כמה מקומות שהחומה, כל החומה דינה כלפנים מן החומה. אז גם חומת הר הבית, גם היא דינה כלפנים, כמו הר הבית. מהדין הזה שהחומה דינה כלפנים, אני מוציא עוד מסקנה אחת. יש לחקור איפה עומדים החומות. חומת העיר, חומת העזרה, חומת הר הבית, איפה עומד החומה? אני אסביר לכם השאלה. נאמר, זה עזרה, וזה החומה. האם החומה עומדת על העזרה, בסוף של העזרה, או שהיא עומדת מחוץ לעזרה? זו שאלה, איפה עומדים כל החומות? מדובר הרבה חומות, חומות העזרות, חומות הר הבית, יש גם חומת העיר שהייתה במקור. האם החומה עומדת על המקום עצמו ומחוצה לו? מזה שאמרו חכמים בגמרא שהחומה דינה כלפנים, מזה אני מוכיח שהחומה עומדת בחוץ. כי אם למשל חומת הר הבית, אם זה היה עומד, אם הכותל היה עומד על הר הבית, למה צריך להגיד החומה כלפנים? הרי הוא בפנים, הרי הוא עומד בפנים. למה הגמרא אומרת שהחומה דינה כלפנים מן החומה? שמה צריך להגיע לזה? הרי זה עומד בפנים. ועוד שהבינו ראיות שהדין הזה הוא מדרבנן. ואם זה עומד בפנים, אז מן התורה יש לו הדין. אם בפנים בעזרה יש לו דין של עזרה, זה חלק מהעזרה. אם לפנים מהר הבית, זה חלק מהר הבית. וכן על זה הדרך. אז יוצא שבאמת הכותל הזה הוא חומת הר הבית, לא חומת העזרה, והוא עומד מחוץ להר הבית. אלא שאפילו אחי, יש לו דין כלפנים. מדרבנן יש לו דין כלפנים, כאילו הר הבית, הכותל עצמו. עכשיו, מי ששם לב בכותל, זה דבר ידוע, יש שורות שורות, אחד על גבי השני, אבל השורות לא עומדים ישר. כל שורה נכנסת 2 סנטימטר. עוד שורה, עוד בפנים 2. דרך הבנייה שבנו כדי שזה יחזיק מעמד, אבנים גדולות, רחבות, אבל נתנו כל פעם 2 סנטימטר, או 2 אצבעות, בכל שורה. אפשר לראות את זה, מי שיתבונן יראה את זה. לפי זה מה יוצא? בשעה שאנחנו עומדים על יד הכותל, אז אנחנו עומדים, הרגליים שלנו מחוץ לכותל, נכון? הנעל, הרגליים שלנו, הם מחוץ. אנחנו עומדים ככה, אז הרגליים בחוץ. אבל אם אתה לוקח 2 סנטימטר, אז כשאתה יורד למטה, אנחנו עומדים איפה שאנחנו עומדים, יש איזה, אני לא זוכר כמה, יש איזה 20 שורות למטה, אז אם 20 שורות, כל אחת יוצאת 2 סנטימטר, 20 כפול 2, כבר יש לפחות 20 סנטימטר. נמצא שאנחנו עומדים על האבנים התחתונות. אנחנו עומדים מול האבן שאנחנו רואים, הרגליים שלנו לא עומדים על האבן, נכון? אבל כשאתה מוריד למטה, אז אנחנו עומדים על האבנים התחתונות. ואם החומה דינה כלפנים, איך מותר לנו לעמוד? אמרתי, עכשיו אנחנו מבינים את החזון איש. הרב מבריסק עליו השלום, הוא בכלל עמד מחוץ לרחבה כולה, כי הוא סובר שכל זה הר הבית. הוא סובר, או שהוא חשש לדעתו של הרדב"ז, וגם מה שכתב הרדב"ז, בית רדב"ז. אבל החזון איש כנראה ברור לו שזה לא הר הבית, זה חומת הר הבית, כמו שבאמת התברר למעשה. אבל הוא עמד קצת רחוק, כי הוא לא רצה לעמוד על האבנים, אז הוא הרחיק עכשיו מובן. עכשיו צריכים להבין מה איתנו. אנחנו הרי הולכים עד הכותל, עובדה שאנחנו נשקים, מקיימים את הפסוק, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרי חוננו. כתוב רבי אבא, אבא מנשק כפי דעכו, היה מנשק את האבנים של עכו. כשהיה מגיע לארץ, נכנס לעכו, זה ארץ ישראל, לפחות חלק, היה מנשק את האבנים. חל וחומר אבני הכותל, אנחנו מנשקים, נכון? אז כשאנחנו מגיעים לנשק, איפה אנחנו עומדים? עומדים על האבנים התחתונות, איך מותר לנו? באמת, הר צבי, רבי צבי פסח פרנק, כותב בתשובה שלו בהר צבי, אומר, כך ראינו מנהג מדור לדור, שהיו נכנסים ולא הקפידו על תבילה, והיו נכנסים עד הכותל. גם יש תשובות של גדולים אחרים, גם הרב טיקוצ'ינסקי כתב את זה, גם עוד הרבה גדולים מאותו דור שכתבו שכך היה מנהגם, מאז ומתמיד, לא כמו שהחזון איש חשש. רק צריך להבין, איך מותר לנו לעמוד שם, בשלמה אם אנחנו מתרחקים, אנחנו, זה לא הר הבית, אבל אם אנחנו עומדים, אפילו שזה לא הר הבית, אבל האבנים האלה הם חומה, והחומה דינה כלפנים, אז איך מותר? חשבתי ככה, היות והוכחתי שהחומה הזאת עומדת מחוץ להר הבית, רק מדרבנן אמרו שדין החומה כמו לפנים מהחומה, היות וכך אלה האבנים שלמטה שהם מכוסים בעפר ולא רואים אותם, יכול להיות שעל זה לא אמרו דינו כחומה, אולי רק החומה הגלויה, כי ראיתי שיש מסתפקים בדין האבנים לגבי לעמוד על הכותל כדי לתקן אותו. דיבר בזה הרב הרצוג עליו השלום, הרב הראשי הרב הרצוג, הוא דן גם בזמנו, הייתה לו שאלה אם מותר לתקן והיו צריכים הפועלים לעמוד על הכותל. הוא אמר, איך מותר לעמוד? אז הוא אומר ככה, לעמוד על האבנים זה הר הבית, הוא לא נכנס לנקודה שאני העליתי שהחומה היא מחוץ להר הבית, רק דינה מדרבה, הוא לא נכנס לזה. רק הוא דן איך מותר, ואז הוא אומר ככה. אומר, ידוע שהשורות העליונות של הכותל בנה אותם השר הצדיק רבי משה מונטיפיורי עליו השלום. ככה הוא קורא לו. הרב הרצוג הוא כותב עליו, הוא הכיר אותו, הוא כותב השר הצדיק מאנגליה. רבי משה מונטיפיורי, הוא בנה את האבנים, את כל הנדבכים העליונים שבכותל. כלומר, והוא בנה אותם מכספו, אז הוא ודאי לא הקדיש, כי לא אמר בפירוש שזה הקדיש, אז זה לא בטל, אומר לה. אם זה לא בטל, אז מותר לעמוד על זה. זה לא פשוט, אחר כך הוא בעצמו מסתפק. כי אפילו שזה לא בטל, אפילו שזה לא נקרא מן הקודש, אבל כשאתה עומד על זה, אתה עומד על הכותל. סוף סוף אתה אומר, גם הוא מסתפק בזה. אבל לפי מה שאני אמרתי, זה יותר קל. כי פה האבנים האלה התחתונים מכוסים. ונכון שהם לא בטלים, אבל היות וכל הדין של החומה דינה כלפנים, הם דרבנן, יש מקום לומר שמתי רבנן גזרו רק על החומה הגלויה, לא על החומה הזאת שהיא כבר נסתרה מעיניהם. ולאו הכי מצאתי באחד מגדולי האחרונים, תכף אני אזכור שם הספר, שהוא מסתפק אם בחומת הר הבית אומרים דינו כלפנים או רק בחומת העיר והעזרה. יש לו ראיות לומר, היות וזה ספק, והיות והם גם מכוסים, אז אמרתי יש מקום להקל, להשאיר את מנהגנו במקומו שהולכים עד הכותל, הנח להם לישראל. אם אינם נביאים, בני נביאים הם. יש מקום לזה. כל זה אנחנו דנים אם מותר, מה לגבי התיקון של האבנים. הרב הרצוג אחרי כמה שיקולים, הוא העלה שיעשו את התיקונים על ידי גויים, לא על ידי ישראל. כי ישראל לא יכולים להיכנס להר הבית, ולא יכולים לעלות ולבנות. אני העליתי שיתקנו את זה יהודים. ועד רבה יקחו יהודים כשרים, ויתבלו כל יום, ויעבדו עם נעלי גומי. הוכחתי שנעלי גומי זה לא רק לתשעה באב וכיפור, אלא גם במקום שאסור נעליים מצד אחר, כי לכאורה יש מקום לחלק. כיפור ותשעה באב זה מדין עינוי או מדין אבלות, אז אנחנו אומרים נעליים שאינם של עור, הם לא נקראים נעליים, אבל הבאתי בפוסקים שגם להר הבית, שזה מדין מורה מקדש, אם זה לא נעלי עור מותר, נעלי גומי, אז הם יכולים לקחת נעליים של גומי, ויתבלו כל יום, ויעבדו מן הבוקר עד, 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 עד שקיעת החמה, כי אסור לעבוד בעבודת המקדש בלילה, וזה סוף סוף שייך למקדש, אפילו שזה כחומת הר הבית. אני עליתי שיעשו על ידי יהודים, ועוד שזה לצורך תיקון, אפילו בלפני בלפנים כתוב שהיו מתקנים כשהיה צורך, היו עושים לול כמו מעלית, והפועלים היו נכנסים לפני ולפנים, והיו מתקנים איפה שצריך, ומיד מוצאים את חל וחומר, חומת הר הבית, שזה מרחק אדיר, ודאי שאפשר על ידי יהודים, רק שיהיו בטהרה. כל זה אנחנו מדברים על החומות שלפני הר הבית ועל הר הבית. אבל לבוא ולהיכנס בפנים יש פה עוד בעיה. קודם כל שנכנס להר הבית, והוא בתומה, רחמנא ליצלן, נכנס בספק של איסורים חמורים. ויש מקומות שזה כבר ממש מקום העזרה, שעל זה נאמר והזר הקרב יכול לתן גם להיכל, הוא לא יודע. מישהו בקי יכול לדעת איפה הם הגבולות? אי אפשר לדעת. על כן תמיד אסרו כל גדולי הדור, אסרו להיכנס להר הבית. יש שבאים וטוענים עלינו כאילו שאנחנו מפקירים את הר הבית. זה לא טענה. אנחנו לא מפקירים חס ושלום, אנחנו לא מבטרים על זכותנו חס ושלום בהר הבית. אף אחד לא מבטר חס ושלום. אבל אנחנו לא נעשה עבירה שישבע איסור קראת ובלי תועלת, איזה תועלת יש לנו? וכי אם אנחנו ניכנס רק נרבה ריב ומחלוקת עד שהקדוש ברוך הוא ירחם, האם יש בידינו היום, יש איזה כוח שיכול היום, הרי כל דבר עושה מלחמות כאלה וכל העולם יעמוד נגדו. זה בין כך לא שייך. וגם אסור לנו. יש שם מקומות שהזר הקרב יומת. היה פעם מורי ורבי עליו השלום, הגאון הגדול, רבי יעקב ניסן רוזנטל, זכר צדיק קדוש לברכה, שהשבת האחרונה הייתה יום היורצייט השני שלו. הוא אמר לי פעם שהוא זוכר, הוא יליד ירושלים, דורות, הם מתלמידי הגרא, דור שמיני בירושלים. הוא אמר לי שבילדותו זוכר, לפני קום המדינה הרבה, שהיו נכנסים לאיזה מקום, היה להם איזה סימנים. הוא אומר, מי שמכיר, אומר, הוא מכיר ויכול. אז אני אמרתי לו, זה בוודאי לא נוכל להתיר, כי אם נתיר, אנשים לא יודעים. והיכנסו הלאה, והסכים על זה על הראשון. אמר, נכון. זאת אומרת, מי שמכיר ויש לו מסורת, לא שהוא בא עכשיו למדוד. יש לו מסורת איפה מותר, כי יש גם מהצדדים שהם מחוץ לעזרות בכלל. אבל צריך ידיעה ברורה, ושראה שזה מסורת של דורות, מדור לדור. אבל אם נגיד עכשיו מותר, הרי אלה שנכנסים הם רחמנא ליצלן, עוברים עבירות חמורות, השם ירחם ויציל. אין לנו שום היתר לזה. יש כל הר הבית אסור אם הוא בטומאה, איסור גמור, וגם אם הוא טהור, יש מקומות שזה לא יעזור. מקומות שאסור לזרים. מי יודע איפה יכולים להגיע, רחמנא ליצלן. על כן, באמת, אין פוצה פה ומצפצף. שהכל יהיה ודברו. הנה אתם רואים כמה מחלוקות וכמה דעות, אפילו על לפני הכותל. רק זה באמת פשטה הוראה להתיר מה שלפני יהודה, כי התברר, בפרט עכשיו, התברר סופית שהכותל הוא חומת הר הבית. אז כל מה שלפני הכותל, אנחנו לא נוגעים בהר הבית. ואפילו כשמתקרבים, אמרנו יש מקום גדול להתיר בלי פיקפוק למי שרוצה לסמוך, אבל כל מה שעל הכותל עצמו, מה שחוץ לכותל, יוודא אסור. גם מה ששאלנו איך מותר לתקן האבנים, לפעמים צריך לחפור ולפורר, והרי כתוב, אבד תאבדון את כל המקומות ונתצתם את מזבחותם, לא תעשון כן לשם אלוקיכם. מכאן שאסור להשחית, אסור להשחית באבני הקודש, אבני עזרה, אבני הר הבית, אסור להשחית, זה עוברים עליו, לא תעשון כן לשם אלוקיכם. אבל ברמב״ם על השם שכותב את זה, אומר ואסור להרוס או לנתץ דרך השחתה. הרמב״ם מוסיף דרך השחתה. מפה למדנו הלכה שהאיסור הזה הוא רק דרך השחתה. אבל אם הוא עושה את זה דרך תיקון, אפילו שהוא צריך לפורר, אבל אם המומחים אומרים שבלי לפורר זה ימשיך להיהרס, ואחר כך לא יוכלו לתקן את זה, ואם רוצים לתקן חייבים לפורר את מה שכבר נרכב, אז מותר לפורר את זה, זה לא דרך השחתה. אם זה לא דרך השחתה, זה לא בכלל לא תעשון כן לשם אליכם. זה לא נכלל בדבר הזה, אלא זה עניין אחר לגמרי. תפילותינו לשם יתברך, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונוכל לעלות ולראות לפני השם יתברך. כי העניין הזה של לעלות ולראות, יש לו משמעות מיוחדת בחיים שלנו. אומר הנביא ישעיהו, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מאתכם, רמוס חצריי. רבנו משה הרשיך הקדוש שואל, מה זה כי תבואו לראות פניי? היה צריך לומר כי תבואו לראות פניי. מה זה לראות פניי? אין בעברית מילה כזאת. אלא מה נאמר לראות? כאילו להיראות לפני השם, שהוא יראה אותנו. אז היה צריך לומר כי תבואו לראות אל פניי. אבל עכשיו כתבו כי תבואו לראות פניי, זה לא מובן. אומר הרשיך, יש פה כוונה מיוחדת. השם רוצה לראות אותנו. הוא אומר, תבואו, אני רוצה לראות אתכם. כי תבואו לראות שאני אראה אתכם. מה אני רוצה לראות בכם, אומר הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לראות בפנים שלכם את פניי. כי בזוהר כתוב שאדם ששומר עצמו מחטאים, שהוא צדיק, בפנים שלו יש שכינת השם. השכינה מאירה בפניו. כי תבואו לראות, תנקו עצמכם, כמו שאמרו חכמים, חייב אדם לטהר את עצמו ברגל. תטהרו עצמכם מכל חטא ומכל עוון, עד שאני אראה בפנים שלכם את פניי, את פני השכינה. זהו כי תבואו, אבל אם אדם לא מנקה את עצמו, הוא בא עם כל העבירות שלו, על זה נאמר, מי ביקש זאת מאתכם? רמוס חצריי, אומר על שיח, מה זה מביקש זאת מאתכם רמוס חצריי? אומר משל למה הדבר דומה? משל למלך שהיה מולך על מדינה גדולה, והמלך הזה עבד עבודה מסורה וחזקה במשך יותר מ-20 שנה, וקידם את המדינה בכל התחומים. בכלכלה, בחברה, בתרבות, בלימוד, בכל. היה עובד עבודה נחרצת וזריזות גדולה. התעייף, רצה, אף פעם לא יצא לחופש. החליט לעשות, גם הרופאים שלו צריך לעשות מנוחה. קרא ליועצים שלו והם התייעץ איתם איפה לעשות חופש. זה אומר לו כאן, זה אומר כאן. זה לא... הוא אמר, אם אני אלך פה, יש אנשים, לא יהיה לי מנוחה מאנשים. חשב עם עצמו ונזכר בכפר שבו הוא נולד. זה כפר נידח, מקום מרוחק, אבל הוא נמצא בין הרים, משופע בנהרות ובמים ובעצים, משהו מיוחד ביופיו והדרו, במקום שקט. אמר, אני אלך לכפר שלי, איפה שנולדתי, אני אשב שם חודש אחד, חדש את נעוריי ואני אחזור לה. טוב, שמחו, הלכו, התחילו להכין לו את הבית שיהיה שם. תוך כדי שהם מכינים, הוא חשב, הוא אמר, איך אני אוכל עכשיו, אחרי שאני רגיל כבר הרבה שנים במלוכה, אני אלך פתאום למקום כזה שקט, חודש שלם, אני אשתעמם. מה יהיה עליי? אמר, אני צריך מישהו שיהיה איתי. נזכר בחבר שלו מהילדות, שהם גדלו, נולדו שם ביחד, והיו משחקים ביחד. הלך, ישאל עליו, מה עם פלוני? התברר שהיום הוא פרופסור, רופא גדול, והוא מנהל בית חולים. כתב לו מכתב, אם אתה רוצה, תבוא איתי, נשב יחד חודש, נזכור איתי מילדותנו, וניקח קצת בריאות וקצת מנוחה. הרופא הזה שמח מאוד שהמלך זכר אותו, ומזמין אותו לכבוד גדול. מיד ענה שהוא יבוא ביום שקבע המלך. והיא היום, המלך הגיע מוקדם, התגעגע כבר לכפר שלו, והגיע, יושב שם במרפסת, מסתכל על העצים ושואף אוויר צח, ומחכה לחבר שלו. אחר איזה זמן הוא רואה אדם שעולה, לפי ההליכה שלו, אבל אני חושב שזה החבר שלי. אפילו שעברו הרבה שנים, אבל ההליכה שלו זה אותה הליכה. התקרב, הוא רואה באמת זה החבר שלו. אבל אז הוא רואה שיש אחריו איזה 50 אנשים הולכים ככה. הוא לא הבין. אני הזמנתי אותו, מה פתאום הוא מביא לי פה? משלחת, מה הוא רוצה להראות לי שהוא חשוב? הלו אני מלך, ואני באתי לבד, למה הוא? טוב, נראה. הגיע, הוא רואה, באמת הביא איתו 50 או יותר. אבל לא סתם אנשים. כשהתקרבו, אלה היו אנשים חולים מאוד. בעלי צרעת, מוקי שחין. אין אדם יכול לעמוד בחיצתם. המלך מאוד התרגש. לקח אותו לצד, אמר לו, חביבי ורעי, אני הזמנתי אותך, רציתי לראות פניך שנשתעשע, מה הבאת לי פה? אמר לו, אדוני המלך, אלה אנשים אני מטפל בהם, אם אני לא אטפל בהם אי אפשר, הבאתי אותם פה, אני אטפל קצת ואני... אמר לו המלך, תסלח לי, אם אתה מוכרח לטפל בהם, יותר טוב במקום שלהם, שם יותר שקט להם, יש לך את כל המכשירים, אני צריך מנוחה, אני לא באתי פה לטפל, אני כל השנה מטפל, בכל המדינה אני רוצה מנוחה. אומר הלשיך, כי תבואו לראות, השם מזמין אותנו, אנחנו אהובים שלו, בנים אתם לשם. אהבתי אתכם, אמר השם, כי תבואו לראות, אני רוצה את הפנים שלי בפנים שלכם. פתאום אנחנו באים עם כל העבירות שלנו, אם לא עושים תשובה. מכל עבירה, איך אמרנו בפרקי אבות, עשה מצווה אחת, קנה לו סנגור אחד. עשה עבירה אחת, קנה לו קטגור. בכל העבירות יש קטגורים. יש משלחת מלאכים רעים, שבאה עם אותו אדם. הוא אומר, מי ביקש זאת מאתכם? זאת המשלחת שהבאת. אני רציתי אותך, מה אתה מביא לי משלחת כזה? רמוס חצריי, לא אמר רמוס ביתי, כי אלה המלאכים הרעים אין להם רשות להיכנס לבית המקדש. בחצרות אלוקנו יפריחו, זה רק בחצר, אבל בפנים אין להם רשות. לא יגורך רע, הרע לא יכול להיכנס בפנים בתוך בית המקדש. אז אנחנו גם כן עכשיו מתקרבים בפרוס העצרת, מתקרבים לעצרת, ואנחנו לפי הרמב"ן נמצאים בחול המועד מפסח עד עצרת, צריכים להכין את עצמנו בלימוד תורה, בריבוי תפילות, ונתפלל לשם שנוכל לבוא לראות לפניו יתברך ושישמח בנו ויראה אותנו נקיים וטהורים, ויקבל תפילותינו ברצון, וישלח את משיחנו ויבנה מקדשנו בשמחה ובססון ובמהרה בימינו, אמן ואמן.
In a few minutes.
For the poor reason.
Yeah.